פרק כ"ה, פסוק י'.
יש לך שאלה בנוגע לפסוק ט', אני שמח להתייחס. מה הוא אוכל לעשות למענך, אדוני?
אתה בשיעור האחרון אמרת משהו בנוגע ל-24,000 עמיתים במגיפה, שיש להם איזשהו קשר ל-24,000 תלמידיו של רבי עקיבא.
אמרתי את זה אחרי השיעור.
נכון.
לא אמרתי את זה בזמן השיעור. אז מה השאלה עכשיו? אתה מזכיר דבר שאמרתי אחרי השיעור, אחרי השידור גם, על הפסוק והיו המתים במגפה 24,000. שאני קשרתי את זה באיזושהי צורה ל-24,000 תלמידי רבי עקיבא. כן, לפי המקובלים, הם התגלגלו ב-24,000 תלמידי רבי עקיבא. ולפי הארי, רבי עקיבא היו לו שתי תקופות בחייו, קטנות וגדלות. וה-24,000 תלמידים הם תלמידי הקטנות. אחר כך, החמישה תלמידים שהוא עמיד אחרי זה הם תלמידי גדלותו. לכן אלה לא התקיימו ואלה התקיימו. והם כנראה, מה זה הקטנות? זה מורה על איזושהי חולשה. חולשה בזהות הישראלית, שבא לידי ביטוי באפשרות של המגפה הזאת. בסדר? עכשיו אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לעבר פסוק י'. פסוק יחסית קל להבנה, כיוון שהוא חוזר על עצמו מספר פעמים בתורה. וידבר השם אל משה לאמור. טוב, זה הפסוק, ואני מוותר על פירושו, נמשיך אל פסוק י' א'. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. אז יש פה דיון, שפיטה של המעשה של פנחס. למה צריך שפיטה? בגלל שהמעשה של פנחס הוא לא מעשה פשוט, הוא לא מעשה המובן מאליו, כיוון שהוא לא נעשה בבית דין, ואף על פי כן הוא חיובי. הוא עלול גם להיות שלילי, המעשה של פנחס. אל אדם שנוטל את החוק לידיו ביוזמתו, לך תדע לאן זה יכול להוביל. לכן צריך שפיטה. לכן הוא קורא לו בשם פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. יש פה איזו סתירה. או שפנחס הוא בן אלעזר, או שפנחס הוא בן אהרון הכהן. אז איך אתה אומר שהוא גם בן אלעזר וגם בן אהרון הכהן? אז אתה אומר שהכוונה לאלעזר שהוא בן אהרון הכהן. וכי לא שמנו לב. אלא מה? אדרבה, זה הקושיה. וכי לא ידענו שאלעזר הוא בן אהרון הכהן? הרי ידענו. יכולת גם להגיד, פנחס בן אלעזר, בן אהרון, בן עמרם. נכון? נעצרת באהרון ועוד כינית אותו הכהן. וכי לא ידענו שאהרון הוא כהן? כלומר, עצם ההדגשות האלה, זה בא לומר שיש פה משהו מיוחד. כאילו רוצים לומר, דע לך שפנחס בן אלעזר הוא גם בן אהרון הכהן. נכון, זה בגלל שאלעזר הוא בן אהרון הכהן, אבל לא תמיד מזכירים את זה. ברור? לכן הקושיה היא באמת קושיה. למה הוא גם בן אלעזר וגם בן אהרון הכהן? אלא מה? הכוונה שמה שהוא עשה נבע ממידתו של אהרון. ודווקא אהרון, דווקא מצד שהוא כהן, שהוא איש של חסד. כי היה מקום לומר שכל זה נובע מהשורש הגוי שלו. הרי הוא גם, הרי אלעזר הכהן לקח מבנות פוטיאל לא לאישה. מי זה פוטיאל? זה יתרו. ולמה נקרא פוטיאל? שפיתם עגלים לעבודה זרה. אז אומרים, הנה, אחד שבא מעבודה זרה, יש לו תסביך, הוא צריך להוכיח את עצמו, ואז הוא מקנה, ואז יוצא שכל המעשה שלו הוא מעשה שלילי, כיוון שהוא בא כתגובה, תוך כדי חיפוי על התסביך שלו. לכן חז"ל כתבו שביקשו ראשי השבטים לגנותו. כן, רצו להוציא גינוי פומבי לפנחס. ביקשו לגנותו. אמרו, ראו בן פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יבוא ויהרוג נשיא שבט בישראל. יצאה בת קול ואמרה, לא, בן בנו של אהרון. הוא בן בנו של יוסף שפיטפט פוטי, משון פיטפט, כלומר נלחם ביצרו. כלומר זה שהוא נלחם פה נגד הזנות, זה בעצם המשך של ההתגברות של יוסף על יצרו. כן, בבקשה.
אולי אפשר לתות פירוש. אהרון הוא למעשה לימד את הנכד שלו. כל מי שלמד תורה.
זאת אומרת שפנחס למד אצל אהרון.
נחשב לבנו.
נכון.
זה אחד.
זה נכון, זה הולך בכתור כיוון.
למה גם הדגיש הכהן? בוא נגיד שבאותו רגע פנחס לא היה כהן.
נכון, זה אנחנו עוד מעט נראה. אבל קודם כל רוצה פה, אבל אתה צודק, שבין אהרון הכהן, כבר שהוא למד אצל אהרון הכהן. עכשיו, לכאורה, איזה מין טענה זאת של ראשי השבטים שרצו לגנותו? מה זה רצו לגנותו? וכי לא ראו מה עשה אותו זמרי? לא, אבל מה זאת אומרת? אתה בא בטענות, לכאורה זמרי היה לו בסדר. מה? הוא נחשב באלפיון, אז מה אם הוא באלפיון העליון? השאלה אם זה מצדיק, כלומר, וכי, כל מה שיש להם טענות זה נגד פנחס ולא נגד זמרי? כלומר, עד כדי כך שאומרים, בא והרג נשיא שבט בישראל. בסדר, נשיא שבט הזה לא היה בסדר. אלא לא, כנראה משהו אחר.
כאילו שהם לא עשו
את זה. אתה אומר שהם לא עשו כמו זמרי?
כן.
שהם לא עשו כמו פנחס?
כן.
שהוא יבוא ויהרוג?
לא, שהם, הם היו צריכים לעשות את זה.
כן, כלומר, מה פתאום הוא ההורג ולא אנחנו? ככה אתה מסביר, זה חידוש גדול. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שבאותו עת, הרבה אנשים בעצם השתתפו בזנות הזאת. הוא עשה את זה באופן פומבי.
נו.
ובתור ראש שבט, הוא פומבי, אני ראש שבט, אני יכול לעשות מה
בעצם. נו, נכון, נו, אז מה?
הוא הרג אותו, אז הפעם הראשי צוותים, אמרו, אם אנחנו, אנחנו גם כן חוטאים.
אז אומר, כן, אבל אני רוצה להבין מה הרציונל של הטענה, כלומר יש טענה רשמית. הטענה רשמית, איך הוא הורג נשיא שבט בישראל? התשובה היא, יש על מה, נכון? אז לכן לא מובן הטענה, כלומר לא סתם מובן טענה. צריך שיהיה איזשהו היגיון מאחורי הטענה. כן, בבקשה. יפה. כלומר, היו סברות לזמרי. נכון. כן, הבנו. כן. אז מה שאני אומר, אתה בעצם אומר מה שהזכרתי בשיעור הקודם, שהיו לזמרי סברות. הייתה לו סברה לזמרי. מכיוון שהייתה לו סברה, מי אמר שפנחס צודק יותר? זאת הבעיה. שהרי גם ההלכה אומרת, אם נהפך פנחס והרגו לזמרי, פתור. זאת אומרת, אם נהפך זמרי והרגו לפנחס, פטור. מדוע? כי זמרי יכול לטעון שהוא במצב של הגנה עצמית. מה סך הכל הוא הבן אדם הזה רוצה ממני? לא כתוב בספר החוקים שאני חייב על זה מיטה בבית דין, והוא בא ומנסה להרוג אותי. אז זה ברור שהיה לזמרי גם טענה. איך יכול להיות שההלכה נותנת לזמרי מקום לטענה? כי יש כנראה מקום לטענתו של זמרי. ולכן לא היה כל כך פשוט שפנחס צודק. יש לו כל מיני תירוצים לזמרי. מי שמעוניין יכול לעיין בזה בספר מי השילוח. לאדמור מיזביצה, רבו של רבי צדוק הכהן מלובלין, שם הוא מסביר גם מה הייתה סברתו של פנחס. יותר מזה, הוא מסביר שהסברה של סברתו של זמרי. מי השילוח מסביר שם שהסברה של זמרי הייתה כל כך חזקה, שמשה הסתפק מצודק. ולכן משה לא הרג את זמרי. רק פנחס, שהוא היה מבין פחות ממשה, הלך בדרך הבנתו הוא המצומצמת, ויצא לו מזל שהוא צדק. כן. נכון.
למה בכלל לתת מקום לדבר עקום
כמו של זמרי, אתה אומר, כן? למה מהשילוח בכלל כתב את הספר שלו? האם יש בכלל מקום לספר שלו? קודם כל בספרייה, כן, בספרייה שלי זה נמצא. וחז"ל יש להם עיקרון, הם מדברים על כל דבר. אני זוכר שבזמנו שאלתי את הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה הסביר הרי שזה שהרמב״ם לא מדבר על שדים, בשום מקום בספרי הרמב״ם, חוץ ממקום אחד במורה נבוכים, אין אזכור של השדים. הרמב״ם לא מדבר על שדים. והרב צידה אמר, זה מסיבות חינוכיות. זה לא חינוכי לדבר על העולם הנעלם, אנשים צריכים לחיות בעולם הגלוי. אז אני שאלתי את הרב, אז למה חז"ל כן מדברים על זה? אז הוא אמר, כי חז"ל מדברים על כל דבר. כלומר, בעל מי השילוח, הוא צריך להסביר לך גם את הסברה של החוטא. זה חלק ממכלול ההבנה של התורה, ויש כנראה ניצוצות להוציא משם. עכשיו, זאת גם הסיבה שאני רק הפניתי, היא הסיבה שאני הפניתי לספר ולא ציטטתי את הספר. כן? אבל אני גם לא יכול להתעלם מקיומו. לכן אני גם, סוף סוף שיעור חינוכי. אתה אומר, זה מהפכה. עבר ראש השנה, פתאום הרב שרקי מדבר בצורה חינוכית. וואו, אני צריך לעשות חשבון נפש. מה קרה לי? טוב, כן, מה אתה אומר? האימא של פנחס, קראנו. בשיעור הזה, אני ציטטתי פסוק בספר שמות, נכון? ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות, לקח מבנות פוטיאל לא לאישה. ואמרו חז"ל, מי זה פוטיאל? פוטיאל זה יתרו. ולמה נקרא שמו פוטיאל? שפיתם עגלים לעבודה זרה. אתה זוכר שאמרתי את זה בשיעור?
אז
תקדם
על קרק פסוק בשבת. אז גם אהרון וגם משה התחתנו עם בת יתרו?
לא, אהרון לא התחתן עם בת של יתרו, אהרון התחתן עם אלישבע בת עמינדב.
גם אלעזר וגם...
גם אלעזר וגם משה, האם אתה שואל, האם התחתנו עם בנות של יתרו? בוא נבדוק. האם, לפי מה שאני אמרתי, משתמע שאלעזר כן התחתן עם בת של יתרו או לא?
כן.
כן, ומשה, לפי הידע הכללי שיש לך, התחתן עם בת של יתרו?
כן.
כן, אז למה אתה שואל?
אולי הוא רוצה את השם שלה, השם המדויק.
לא, זה לא מה שהוא שאל. השאלה השנייה...
אולי, אולי.
כן.
הוא רוצה לחלץ אותו.
יפה, כל הכבוד. טוב. אז איפה היינו? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אז קודם כל צריך לי לשפוט. אז השפיטה הייתה שהמעשה היה ראוי. כן? כי הוא לא רק בן אלעזר, הוא בן אהרון הכהן. עכשיו, אם נעשה קצת חשבון, מי עוד היה בן אהרון הכהן? חוץ מאלעזר.
נדב
ואביהו ואיתמר, נכון? נדב ואביהו, מה הם עשו? עשו מסברתם, נכון? הם עשו גם כן מהסברה שלהם, וגם פנחס עשה מסברתו. אז אומרים שזה משהו משפחתי שם, שמי שבן אהרון הכהן, הוא עושה דברים בלי לשאול. אז להם זה עלה בחיים. ולכן היה צריך שהם ייתקנו על ידי פנחס. אומרים בספר הזוהר, שבעצם נדב ואביהו נכנסו לתוך נשמתו של פנחס, בזמן שהוא הרג את זמרי. לכן פנחס בן אלעזר הוא בעצם בן אהרון הכהן. כי הוא השתמש בנטייה הזאת של הקפיצה הבלתי סמכותית של נדב ואביהו, השתמש בזה כדי לעשות דבר טוב. אגב, שאלה קטנה. אהרון הכהן, עם מי התחתן? אמרנו, נכון? עם אלישבע בת... עמינדב, והכתוב מוסיף אחות נחשון. שואל המדרש, וכי אם היא בת עמינדב, איני יודע שהיא אחות נחשון? הרי נחשון הוא בן עמינדב, ואז היא שבה, היא בת עמינדב, זה ברור שהיא אחותו, מה החידוש? אלא, מה רצו ללמד אותנו בזה? הנושא אישה צריך לבדוק באחיה, נכון? כך כתוב. הנושא אישה יבדוק באחיה, למה? ש... לא, יש המשך המשפט הזה. שרוב בנים דומים לאחי האם. נכון? רוב הבנים דומים לאח של האמא. עכשיו, מי זה רוב בנים של אהרון? מי זה רוב בניו? אז ילדה ואביהו. נכון? רגע. נדב ואביהו בטוח שייכים לרוב בנים, נכון? דומים לאחי האם. מי זה אחי האם? נחשון בן עמינדב. במה הם דומים לו? גם הוא קופץ, נכון? כלומר, הכל מתחיל מהתכונה של נחשון בן עמינדב, שהוא קופץ בלי לבקש רשות, והוא מכריע את הכף לטובה. התכונה הזאת עברה לנדב ואביהו, ועברה גם לפנחס בן אלעזר, כי צריך בשביל הרוב קצת יותר מחצי. אז אחד מבני אלעזר, נכון? מאיפה נחשון בן עמינדב קיבל את התכונה הזאת? מה? יפה. הוא צאצא של פרץ בן יהודה, נכון? פרץ בן יהודה, מה עשה? דבר ראשון שעשה בחיים שלו? פרץ, נכון? מה פרץ עליך פרץ? ותקרא את שמו פרץ. זאת אומרת שהתכונה של ההתפרצות מקורה בשבט יהודה. אבל מאיפה זה הגיע לשבט יהודה, התכונה הזאת? מה? רות? כלומר, אתה אומר שרות, אם כן, נולדה לפני יהודה, לפי זה. אתה אומר ככה, אתה אומר, אני שאלתי מאיפה זה הגיע ליהודה, אנחנו דיברנו כבר על פרץ בן יהודה. אתה אומר, זה בא לא מרות, אבל רות, עד כמה שאני יודע, הופיע 10 דורות אחר כך. אז זה קשה לומר שהוא קיבל, שפרץ בן יהודה קיבל את התכונה של ההתפרצות ממי שנולדה 10 דורות יותר מאוחר. מה? אתה מבין את הקושיה שלי? כן, אבל אני שואל, אני בסוף רוצה שתבין את השאלה באופן מדויק, ותעני גם תשובה נכונה. אתה אומר, שאני שאלתי, מאיפה פרץ הייתה לו התכונה הזאת לפרוץ? ואתה אומר לי, הייתה לו תכונה כזאת, הוא קיבל אותה ממי שעתידה להתחתן עם הנכד שלו. אתה מבין שיש פה בעיה קרונולוגית? יפה. אז, לא, אתה מבין שיש בו בעיה קרונולוגית? בסדר. אז התשובה לא הייתה נכונה. אתה מסכים איתי? בסדר. אוקיי. אז מה אתה אמרת עכשיו? תמר. נכון. תמר היא בעיניים על הדרך. נכון? היא פורצת את הגבולות של המוסכמות כדי להביא גאולה לעולם. בסדר? מה?
זה שם בעיניים על הדרך.
לא, הרי מה היא עשתה שם? היא התחפשה. כדי לעשות מעשה מגונה מבחינה מסוימת, נכון? לא, אבל זה ייבום בצורה מגונה, כן? כלומר, על ידי זנות וכו', לכאורה, כן? ומתוך כך בסוף יוצאת השושלת המשיחית. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מרכיב מסוים בתוך הזהות הישראלית, שהוא גם פריצה. יש מרכיב כזה והוא מסוכן, והוא יכול גם להביא למה שנקרא, ובני פריצים ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. לא, יותר גרוע. ומבני פריצי עמך, כתוב בספר דניאל, נכון? ומבני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. הרמב״ם אומר בספר איגרת תימן, וגם הוא אומר את זה בהלכות מלאכים, שהפסוק הזה נאמר על ישו הנוצרי. נכון? מה? מה זה שער בני פריצים? זה בדיוק מה שהוא אמר, כן? כששאלו אותו תלמידי יוחנן המטביל, מה קורה עם הגאולה, הוא אמר, מלכות השמיים קרובה, והיא תהיה שייכת לפורצים ולגנבים. והוא באמת פרץ גבול עולם, שהוא ביטל את ההלכה, או נגיד, לעג לדברי חכמים. אז יש פה בעיה של פריצה. אז כלומר, הכוח של הפריצה, יש לו שימוש, או לטובה, או לרעה. אז לטובה, אבל מזה בא הרעיון הזה, אצל הנוצרים הם לקחו את זה משם. צריך תמיד להבין, כל טעות יש לה מקור. והמקור יכול להיות טהור גם. בסדר?
פרצת
ימה וקדמה. פרצת ימה וקדמה, נכון? עכשיו, מאיפה תמר קיבלה את הכוח הזה של הפריצה? אביה היה, ככה אמרו חז"ל, שם בנוח. אצל שם בן נוח יש מגמה משיחית. מה פירוש המילה שם בעברית? מטרה, תכלית. זאת אומרת, יש לו גישה תכליתית אל ההיסטוריה. יש להיסטוריה מטרה שצריך להגיע אליה, וזה מה שפורץ את הדרך. מלך פורץ לו גדר ונמחה בידו. אז כלומר שאנחנו רואים שיש איזה מרכיב שמעורב בתוכנו, שבא לידי ביטוי גם אצל פנחס בצורה החיובית. פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, הכהן השיב את חמתי. כן. כן, דבר.
שואל, מה הנקודה שבעצם קובעת?
מתי זה טוב, מתי זה?
חיובי או שלילי?
מי קובע אם זה חיובי או שלילי? אז פה, או מה? מה קובע אם זה חיובי או שלילי? התשובה כתובה פה במפורש בפסוק י' ג'. והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. כלומר, המעלה של קנאותו של פנחס הייתה שהביאה לכפרה על בני ישראל. אז אם זה מביא לך פרה על בני ישראל, זה חיובי.
לא, אני שואל, לאורך כל הדורות, אז נראו שפעמים זה היה טוב, גם
הדעת והביאו. נכון, אז זה מה שאני מסביר לך. כן, הנקודה שקובעת אם זה טוב או לא, זה התוצאה. שזה ויחפר על בני ישראל.
זה הכל
בדיעבד. לא, קודם כל זה אומר שאדם לוקח סיכון. ב' זה בוחן את טהרת ליבו מלכתחילה. זאת אומרת, אם הלב לגמרי היה טהור ללא תערובת של מידה רעה, אז מן הסתם גם מה שיצא מן הטהור, טהור. אבל אם יש איזו נקודה של גאווה או כעס או משהו כזה שמעורבת בזה, זה מביא לרעה. למשל, אצל ישוע הנוצרי הייתה לו גאווה. הגאווה הביאה לנפילה שזה הביא. כן? ברור? כלומר, יש הרבה פעמים כאלה שניסו כל מיני כיוונים כאלה, והייתה להם בעיה של או גאווה או התנשאות או לא מספיק אהבת ישראל. אחד אומר. לא, זה בדיוק העניין. קינא לאלוהיו זה לא מספיק. ויחפר על בני ישראל, זה מה שמצדיק את אבי קינא. כן, נכון. זה מגלה שהמידה שלו הייתה מתוקנת. אז אם האדם יש לו מידות מתוקנות, ואז הוא בכל זאת עושה מעשה חריג, יש למעשה החריג הזה משמעות, אבל אם המידות לא מתוקנות, זה בא מתוך איזשהו טינה בלב, או איזו עצבנות וכדומה. אז משהו אחר, הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, שיש אנשים שמרגישים שהם מקנאים לשם, והם לא מקנאים לשם, הם פשוט עצבניים. תראה, אדם לא הולך, לכדורגל. כדורגל יש מה שנקרא קתרזיס, התאהרות. אין השותפות במאורע, או ספורטיבי, או אומנותי, זה עושה לי משהו. אבל מי שכל הזמן בבית המדרש, מה יהיה איתו? אז הוא צריך לצעוק שבס. אז מותר, תצעק שבס, רק תדע שזה ספורט. אל תעשה מזה אידאל. תגיד שאתה יצאת בשביל לשחרר משהו. מובא בבראשית רבה, שבבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, היו שני תלמידי חכמים שצעקו אחד על השני. תוך כדי הלימוד, אחד ככה, צעק על חברו. ואז רבי אמר, נאנח, ואמר, לאומות העולם יש להם תיאטראות. ואת ככה הוא אמר. זאת אומרת שרבי יהודה הנשיא ידע את הנקודה הזאת. מה שאריסטו אומר, שבתיאטרון יש קתרזיס. דנו התאהרות. והוא ידע שבבית המדרש זה חסר. אז מה שעושים, עושים כל מיני פעילויות, שמנקזות את האנרגיות היתרות של לומדי בית המדרש, ואז, יש לה הרגשה טובה. זה הכרחי. זאת אומרת, בלי זה אנשים מתפוצצים. כלומר, אם אתה בונה מוסד שהוא כולו לימודי, ללא כל פעילות שמוציאה את האנרגיות החיוניות החוצה, אז חסר משהו. אנשים מתפוצצו.
מה מספיק ההבדל בין ספרי לבין בית מדרש?
בין ספרי לבית מדרש?
בין ספרי
באוניברסיטה
לבין בית מדרש.
כן,
הנה. באחד צועקים, באחד
שומשים. נכון, זה אחת הסיבות שצועקים בבית מדרש. זה כדי להוציא את האנרגיות. אבל צריך גם עוד פעילויות. בסדר? לכן רוקדים בחתונות, למשל. כן?
כן. למה יותר פשוט להגיד שיהודה התמודד מול אבא של אחרי מכירת יוסף, שהוא ניגש להתמודד מול יוסף במקום כל האחים שלו? זה הפרץ תגידו שלנו. למה אנחנו צריכים לכתעת שם?
למה לומר שיהודה בעצמו הפורץ? כן, הוא אמר מה בעצם... מה? בסדר, אז גם אצלו זה עובד טוב, בסדר, יכול להיות. אגב, יהודה הוא גם פריצה, בעצם לדתו. כי הרי כתוב ככה, שהאימהות ידעו ברוח הקודש שיהיו ארבע נשים ליעקב, ושכל אחת תוליד שלושה שבטים. והיא הולידה ארבע, לאה. אמרה, הפעם עודה את השם. כן? כלומר, יש פה משהו חדש. טוב, אולי זה מתחיל מלאה באמת, שהיא החליפה את רחל. כן. קיצור, היסודות הם עמוקים בנפש האדם ובתולדות האומה, שיש יסוד פורץ. אז לכן היה צריך לברר את הנקודה הזאת אצל פנחס, לדעת אם יש לזה מקום או אין לזה מקום. כי זה גם ראוי לגינוי לפעמים. כן? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי, שלום, והייתה לו לזרעו אחריו ברית כהונת עולם. מה קרה כאן? וזה מה שאתה הזכרת לפני כן, שלא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. כלומר, יש שני מקורות לכהונה. המקור הראשון זה אהרון ובניו, המקור השני, פנחס. קצת תמוע הסיפור הזה, הרי פנחס היה בן של אלעזר. אם אלעזר הוא כהן, אוטומטית גם הבן שלו כהן. נכון, הבן שיוולד אחרי שנתכהן. אבל פנחס כבר היה בחיים בשעה של עזר נהיה כהן, הפך מלוי לכהן, אז פנחס נשאר לוי. בסדר? עד שהרג את זמרי, ונקבע שגם הוא יהיה כהן. זה אחד הפירושים. פירוש אחר, הכוונה שיש הבטחה שהכהנים הגדולים יהיו כמעט תמיד מפנחס. כן? מה אתה אומר? על וו קטיעה של שלום לא דיברנו. שייך לדבר. כן. כי הרי זה ביוק העניין. שהרי למה זה וו קטיעה? כי זה קנאת בשר ודם. כל קנאת בשר ודם חסרה. רק קנאת הקדוש ברוך הוא שלמה. הרי כתוב, יש מדרש קטן שנקרא מדרש חסרות ויתרות. מכיר את המדרש הזה? איזה מדרש קטן שבו יש רשימה של מילים בתנ״ך, שחלקם בכתיב חסר, חלקם בכתיב מלא, מדרש חסרות ויתרות, והמדרש דורש את זה. אז יש למשל פסוק בחבקוק, אל קנו, אל קנו ונוקם השם. אז מה זה קנו? שם כתוב קוף נון וו א'. זה המקום היחיד שקנאה מופיע בכתיב מלא. כי למשל כשכתוב קנו קינתי, זה בלי וו. חוץ מאלקנו ונוקם השם, שם כתוב עם וו. אומר המדרש, כי כל קנאת בשר ודם חסרה. רק קנאתו של הקדוש ברוך הוא היא באמת קנאה שלמה. היא חסרה בגלל שהיא מקולקלת קצת. כלומר, תמיד יש איזו מידה רעה שמתלווה לזה. כלומר, אדם מקנה, כפי שאמרנו, זה עצבנות. אז הוא משתדל כמה שיותר שיהיה טהור. אבל רק אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים בוודאות. כן? זה שלם. לכן כתוב גם בריתי שלום, שלום כתיעה. ואף כתיבה. כתיעה? לא מושלם. לא עד הסוף.
אז זה לא שלום
מלא. זה לא מלא. זה לא מלא, אבל זה קרוב למלא. זה לפי הפשט. לפי הפשט המוסרי. לפי הקבלה יש כמובן משמעות אחרת, שהוא קינה לברית, והברית היא מכוון כנגד תחתית הוו, ולכן שמה יש וו כתיעה. כן. אז אני רוצה פה לחזור לפסוק י' ג' והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם שפנחס קיבל כהונת עולם נהיה כהן למרות שהיה אפשר להגיד פשט אחר אבל פשט שחזל אמרו לא נתכהן פנחס עד שלא הרגו לזמרי אז כאשר אנחנו רואים שיש שני מקורות לכהונה יש כהונה שבאה ממעלה למטה ויש כהונה שבאה ממטה למעלה. כלומר, הכהונה של פנחס נובעת ממה? מכלל ישראל. תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. יוצא שכלל ישראל הוא זה שמעניק את הכהונה לפנחס. מה שאין כן, אהרון ובניו, מה מעניק להם את הכהונה? אלה עצם היותם בני אהרון. עכשיו שימו לב, יש שתי פרשיות בתורה שמדברות על קדושת הכהונה. פרשה אחת היא פרשת אמור, הפרשה השנייה היא פרשת פנחס. בפרשת אמור נאמר כך, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. יש פה בעיה. נכון, מובנת הקושיה? אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אז למה כתוב פעמיים אמור? אמור ואמרת. מה אתה צריך לומר בפעם הראשונה? כאילו פעמיים צריך לומר להם. אמור אל הכהנים בני אהרון, מה להגיד להם? לא כתוב. ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. מה נאמר בפעם הראשונה? הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? אבי, הבנת את השאלה? כולם הבינו את השאלה? הבנת את השאלה? כן, כולם הבינו את השאלה. לא הבנת את השאלה, אז אני חוזר עוד פעם. אבל אני מוכה על זה שלמרות שלא הבנת, לא אמרת לא הבנתי. אבל זה לקח זמן. כן. כתוב בפרשת אמור, וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אז מה צריך להגיד בפעם הראשונה? אמור אל הכהנים בני אהרון, ולא כתוב מה לומר להם. ואחר כך ממשיך הפסוק, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אז השאלה ברורה עכשיו? הבנת את השאלה? טוב, טוב. כשלמדנו את ספר ויקרא, הסברנו שהכוונה כך. שצריך לומר לכהנים שהם בני אהרון. אמור אל הכהנים, מה תאמר לכהנים? בני אהרון. כלומר, אתה צריך לקרוא לכהנים ולומר להם בני אהרון. בשביל מה להגיד להם את זה? שהם ידעו שהמעלה שלהם היא שהם בני אהרון, וזה מחייב. כלומר, אם אתה בן לאהרון, אל תבייש את הפירמה. מה?
זה הצלה
מלמעלה. אבל תשים לב, כיוון שיצילו עליך שאתה בן אהרון, זה מחייב. ואז ממילא, ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה. זאת אומרת, יש הלכות שנובעות מן המעמד הזה. יוצא שכל הקדושה של הכהונה בספר ויקרא, היא דווקא נאצלת, כלומר היא נפרדת מכלל ישראל. לעומת ספר במדבר, פרשת מנחס, שהכהונה נובעת מן האומה. עכשיו, מדוע התורה הכניסה את הממד של הכהונה הנבדלת בספר ויקרא, ושל הכהונה המחוברת אל האומה בספר במדבר? כן, ולמה זה בויקרא וזה במדבר? למה לא ביחד? יפה. 100%. במדבר זה הספר של עם ישראל, ויקרא זה ספר של הכהנים. אז בספר הכהונה מודגש הממד האצילי, האילאי, ואילו בספר במדבר, הממד הלאומי. כן.
מה עדיף להיות? הצאצא של מנחס או של
האם עדיף להיות צאצא של פנחס או של אהרון? כל מי שצאצא של פנחס הוא גם צאצא של אהרון.
כן, אבל בסדר, הכוונה את מאלעזר יצור עוד המשך שלו, שתקבל את זה מהשמיים.
כן, נו.
מפנחס?
אז אתה אומר, האם עדיף להיות מבני אלעזר שלא מבני פנחס? לא, עדיף לחבר שתי קדושות, לא?
זה בכל זאת.
מה?
בכל, בהלכה שאי אפשר לחבר. מה עדיף להיות צאצא של זה או של זה?
השאלה היא ככה, אתה שואל, מי נברא בשביל מי, התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? זה וזה מה השאלה שאתה שואל. טוב, יש פה שתי שאלות. מתן מדימונה שואל, מרן העש, העש זה אורי עמוס שרקיס, ראשי תיבות. קרטזיס, לא אומרים קרטזיס, אלא קטרזיס, אני מצטער. בתורת הספרות של אריסטו, בתורת הספרות, כן, פעולתה של הטרגדיה על הצופה, המשתחרר בעזרתה מרגשי חמלה ופחד. יש חושבים שכוונתו של אריסטו לא לרגשותיו של הצופה, אלא לרגשותיו של הגיבור הטרגי. צום מועיל. טוב, אני לא בקיא כל כך בפרשנות הפואטיקה של אריסטו. טוב, יפה, תודה. זה מדרבן אותי לקרוא את אריסטו במקור. עכשיו, פלסר גבעתי שואל, אם הרב אמר שהפריצות מקורה משבט יהודה שהוא המלכות, אז אם כן, מה הקשר לברית כהונה? יש פה רצון לחבר בין המידות ולהתחיל שלשלת מלוכה חדשה, חש, אני חושב, אני מכוון חס ושלום. כן? טוב, אז בואו נסביר. קודם כל, אני לא אמרתי שהפריצות מקורה משבט יהודה, אלא הפריצה. יש הבדל בין פריצה לבין פריצות, שהפריצות זה הממד השלילי. עכשיו, מה שאתה אומר, אתה צודק, זה אומר שיש צד של מלכות בתוך הכהונה. והצד של המלכות מתחיל מאלישבע בת עמינדב. כי הרי אלישבע בת עמינדב הייתה שייכת לבית המלוכה, השושלת המלכותית, שממנה בסוף יצא דוד המלך. אז באמת יש צד של מלכות בכהונה. זה נכון. וזה מסביר מדוע הכהן הוא היחיד באומה הישראלית, הכהן הגדול, שלפי ההלכה פטור, או בעצם אסור לו, להשתחוות למלך ישראל. כי מלך לא משתחווה למלך. יש לו עטרה בראשו, כמו שלמלך יש עטרה בראשו. אלא שהמלך מושל על העולם הזה, ואילו הכהן הוא מולך בממלכה הכהנית שלו, בתוך הדתיקן שלו. אז זה נכון מה שאתה אומר. וזה מסביר מדוע החשמונאים ראו יסוד להקים מלכות מכוח הכהונה, כשהם ראו שיש חולשה בתורה שבעל פה. ותורה שבעל פה נקראת בספר משלי, תורת אמך. אז מכאן שמי שבא להגן על תורה שבעל פה, יכול להמשיך מלכות מכוח האם. וזאת עד מתי? עד שהכהנים החשמונאים נעשו צדוקים, ואז הם כפרו בתורה שבעל פה ואיבדו את זכות מלוכתם, כפי שמבאר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר פרי צדיק בדרוש לחנוכה. כן. אתה מתחיל להתבלבל חלילה וחס. זאת לא הייתה כוונתי. אני באמת לא רוצה
ש... יש לו קשר ביולוגי לארון, אין לו קשר ביולוגי.
אתה שואל, האם לפנחס יש קשר ביולוגי לארון? או שאין לו קשר ביולוגי? זאת שאלתך? בוא נבדוק. מה כתוב כאן בפסוק?
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
יפה. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. אם כן, יש לו קשר ביולוגי. הוא הנכד.
אז מה המעלה שכאילו מקבל עכשיו?
אתה אומר שמה המעלה שהוא מקבל, הרי לכאורה היה כבר כהן ואז נשאר כהן, מה השתנה? אז כפי שהסברנו, חז"ל אמרו לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, שהרי כשהקדוש ברוך הוא הכניס לכהונה את אהרון ובניו, זאת הייתה עסקת חבילה, אהרון ובניו, ממלא גם כל מי שעתיד להיוולד מהם אחרי התכהנותם. אבל כיוון שפנחס כבר היה בחיים בשעה של עזר נתכהן, לכן הוא נשאר לוי ורק הבנים האחרים של אלעזר. אלא אם כן פנחס הוא משנה את מעמדו על ידי המעשה הזה. השואל, עשרת השבטים, כבוד הרב, הכוונה העיקרית בלשון פריצה היא פריצת דרך, כלומר הובלה, הנהגה, כן, אפשר להגיד. חבר של שאול טייב, כתובת, מזל טוב. תראה, אתה נכון אומר מזל טוב לשאול טייב, אבל שאול כבר לא נמצא פה.
אולי שיזדה, מדעמית זה.
כן, לא, אבל כנראה שאול יודע, אבל... לא, אבל... הוא אומר מזל טוב לשאול טייב, כי שאול טייב יתארס. בסדר, נפלא, אבל דע לך ששאול כבר לא נמצא כאן. למה הרב מקריא בשיעור קדוש את דברי הבליעל היווני, אריסטו, אשר אמרו חכמנו, כי כל הקורא בספרים החיצונים אין לו חלק לעולם הבא. יש מספיק חוכמה בתורה ולא צריך את היווני המאופס הזה. יפה. זאת אומרת, כבודו יש לו טענות קשות נגד הרמב״ם. איך הרמב״ם מצטט את אריסטו בערך 50 פעמים בספר מורה הנבוכים? איך הוא מעיז? אבל כבר כדמך הרמב״ם בהקדמתו לספר שמונה פרקים אשר לו, שהוא אומר את הדברים שלי בתורת הנפש הבאתי משלושה מקורות, מדברי החכמים בתלמוד ובמדרשים, ומדברי הפילוסופים גם כן הקדמונים והחדשים, ומדברי הרבה בני אדם שהם לא פילוסופים ולא רבנים. מי הם הפילוסופים הקדמונים שהרמב״ם משתמש בדבריהם? זה אריסטו. ומי החדשים? אבו נאסר אל-פאראבי. והרמב״ם אחר כך ממשיך, ואפשר שאביא משפט מספר המפורסם כלשונו. כלומר הרמב״ם אומר, דע לך בשמונה פרקים הרבה פעמים אני אצטט דברים מילה במילה מספרים אחרים. האמת היא שהם מסתכלים 20% בערך מספר שמונה פרקים לרמב״ם, זה ציטוטים מילה במילה ממש מאבו נאסר אל-פאראבי. אז הרמב״ם אומר, אפשר שאבי, כן, אז האפשר הזה הוא בהחלט קיים אותו, שהוא מצטט מאבו נאסר אל-פאראבי ב-20% פשוט מהספר. ואין בזה כל רוע, שאני כבר התוודעתי בזה, כלומר אני לא עושה גניבה ספרותית, כי אני כבר אמרתי לך מראש שאני מביא ממישהו אחר. אז למה אני לא מזכיר את שמו של האומר? ואפשר שיהיה זיכרון האיש ההוא, כלומר להזכיר מי הוא האדם שאני מצטט, יביא מזיכרון האיש ההוא את אשר אין לו חך לחשוב שהדבר נפסל ובתוכו רוע, שלא יבינהו וכוונתי לא הועיל הקורא. על כן ראיתי שלא להזכיר האומר. כלומר הרמב״ם פחד מאנשים כמוך שיגידו שאסור לצטט את אבו נאסר אל-פאראבי ושאסור לצטט את אריסטו, כי יש מספיק בתורה, ולכן אומר הרמב״ם, אני לא אזכיר את שם האומר. אבל מאז הרמב״ם, אנחנו התקדמנו והתבגרנו וחשבנו שאנחנו כבר לא מפחדים להביא דברי אמת מאומות העולם, כצוואת רבותינו בגמרא, שאמרו, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, האמן. ולא עוד, אלא שעל הפסוק ביחזקאל, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, אומרים רבותינו שהטענה של הנביא הייתה כפולה. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אז אם כן, יש פה שתי טענות. הטענה השנייה ברורה, למה הלכתם ללמוד מהמקולקלים שבגויים? אבל הטענה הראשונה היא, מדוע לא קיבלתם מהמתוקנים שבגויים? וכבר אמר הרמב״ם שם, בהקדמתו לספר שמונה פרקים, וסמע אל חק ממן קאלהו, נכון? ושמע האמת ממי שאמרו. מי אגב אמר את המשפט, שמע האמת ממי שאמרה? מאיפה בא המשפט הזה? מאבו לעבאס, דודו של מוחמד. אז כך שאנחנו דוחים על הסף את הביקורת על הציטוט של היווני המאופס, במיוחד שהרמב״ם אמר עליו דברים שמראים שהוא לא חשב שהוא יווני מאופס, אלא דווקא שהוא יווני חכם. טוב, אפשר להבין שדבריך נסמכים על דברי רבינו חסדאי קרסקס, בהקדמתו לספר אור השם, שאומר, והרב הגדול, רבינו משה בן מימון, ראה את מופתי היווני, פיתוהו ויפת. כן? פיתוהו ויפת. זה מה שאומר הרמב״ם, התפתה אחרי ההוכחות של אריסטו, ואני באתי, כך אומר רבי חסדאי קרסקס, בהקדמתו לספרו, אני באתי להשיב על דברי היווני שהחשיך את עיניהם של ישראל, הזמן הזה. טוב, אז ודאי, אתה רואה, אני אפילו מלמד עליך זכות שיש מגדולי ישראל שחשבו כמוך. אבל אפילו המהר"ל מפראג, בספר נתיבות עולם, נתיב העבודה, אומר לגבי לימוד ספרי מדע של יוונים, או של גויים בכלל, שיש כאלה שנמנעים מכר מפני שיש שם דברי כפירה. אומר המהר"ל, איזה שטויות זה? הרי החוכמה, מה שחכם שם, זה מאת הקדוש ברוך הוא. אז מדוע שלא ילמד את החוכמה? אלוהי מי השם יתברך. ואם יש שם דברי כפירה, ידלג עליהם. כן, אגב, איך הוא יזהה שזה ספרי, שזה דברי כפירה? אני צריך להגיע לזה, צריך לקרוא, רק צריך לדלג. מה זה לדלג? קרה או לא קרה? בסדר, אז יקרה ככה. בסדר. גם המהר"ל מפראג, אם כן. מה זה סותר? לא הבנתי. כן, אבל גם פה צריך שהרב שלו יסביר לו מה בסדר, מה לא. לרב בוקר טוב. בעניין מימד המלכות של הכהנים, האם דבר זה הוא מה שבדרבן את החשמונאים להשאיר בידם את המלוכה אחרי המרד, דבר שנחשב לפסול עד כמה שזכור לי? אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר שזה בדרבן את החשמונאים, אבל אני תולה את זה בטעות בהקלדה. אכן, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק בדרוש לחנוכה, אומר שהכהונה של המלכות של החשמונאים נמשכה מאימם, שהיא אלישבע בת עמינדב. שם הוא מדען במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. פה יש הערה. לסקרן הפוחד לקרוא יותר מדי, וכתוספת לדברי הרב הנאור. גם בספרים החיצוניים מותר ללמוד. כן, מה זה ספרים החיצוניים? הרמב״ם אמר שזה סיפורים, שטויות. כן? זה כמו סיפורי אלף לילה ולילה. אז הוא אומר, זה ביטול זמן, אין לו חלק לעולם הבא, כי הוא בזבז את הזמן. יש דעה בראשונים שהכוונה לספרי מדע, דעת הראש. אבל הרשב"א דחה את זה. ויש דעה שספרים החיצוניים זה אותם הספרים שלא נכנסו לתנ"ך. אבל אין איסור לקרוא אותם, אלא יש איסור לקרוא בהם, וזה משהו אחר. כן? הרי לקרוא אותם, בוודאי שזה מותר, יש מה ללמוד מהספרים החיצוניים. לקרוא בהם זה אסור בגלל שהכוונה מי שעושה אותם מקרא, שסובר שהם חלק מהתנ"ך. כגון למשל ספר בן סירא. אם אדם אומר שבן סירא זה חלק מהתנ"ך, סימן שהתנ"ך איננו יותר מבן סירא. ואז זה בעצם ענף של האומר אין תורה מן השמיים.
איך הביטוי כזה של
בהם ואותה? מה?
איך הביטוי כזה אחר בגלל
בהם? איך אני עושה את הדקדוק הזה? פשוט מאוד. הרי כתוב במשנה, הקורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא, נכון? Okay. עכשיו אני שואל, מה פירוש לקרוא ב אצל חז"ל? כן, למשל כתוב בברייתא במסכת ברכות, אם רגיל לקרות, קורא, אם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות? תנ"ך. לשנות, משנה. כלומר, הביטוי לקרות מכוון דווקא למקרא. מה שיש מצווה לקרוא בו. מה שאין כן, הספרים החיצוניים, הרי חז"ל מצטטים את הספרים החיצוניים על ימין ועל שמאל. איך הם עושים את זה? איך הם מצטטים ספרים שאסור לקרוא בהם? עד כדי כך גם של בן סירה אפילו, שהוא ראש, שהוא המטרה הראשית לחיציהם, הם אומרים, מילה מעלייתא דאית בדרשינן לאו. דברים טובים שבו כן דורשים, אז מה? אז תחליט, או שזה אסור, או שזה מותר. כן, מכאן המקור לחילוק הזה. כן, בבקשה, אדוני.
לכאורה יוצא שאלה שקנו את הכהונה בכסף, עשו בסדר. ראו תורת אמך יכולה...
היי, באמת, נו, באמת.
זה לא, אמרתי
לך רואה. לא, זה לא רוצים. לא נשמע. כן, בבקשה. האם אני יכול להרחיב טיפה על בן סירה? התשובה היא שלא. מדוע? כי זה מחוץ לנושא של השיעור. כן, בבקשה.
מה
המשמעות של הוו הקטוע? הוו הקטוע, זה בא להגיד שהשלום הזה הוא שלום חסר. יש מדרש... לא כל כך מפורסם, יש מדרש קטן שנקרא מדרש חסרות ויתרות. שם במדרש חסרות ויתרות יש רשימה של מילים בתנ״ך שכתובות בכתיב מלא, חלקם בכתיב חסר. אז המדרש מתייחס בין היתר למילה קנו.
כן, זה סיפרת.
נו, זה בדיוק מה שאני אמרתי.
השאלה שלי ספציפית במקרה הזה.
למה? כי בא להגיד שכיוון שבנחס קינה, אז הקינה שלו היא קינה חסרה. כיוון שהוא, לא, שהוא בשר ודם, ולא הקדוש ברוך הוא. לכן אף על פי שהקדוש ברוך הוא קוראת עמו ברית שלום, השלום הזה הוא שלום קטוע, כפי שהסברנו לפני 20 דקות בערך בשיעור הזה. נכון? מלבד זה אמרתי שלפי הקבלה יש עוד משהו, שכיוון שהוא קינה לברית, והברית מכוונת כנגד החלק התחתון של הוו שבשם הוויה, לכן רמזו את זה בקטיעה של הוו. בסדר? כל זה אמרתי גם כן לפני 20 דקות. כן. אחרי שחיים ביקש שאני אתייחס לבב הקטיעה. כן.
מה שכתוב בפסוקים, הקדוש ברוך הוא נותן לו שני דברים. הדבר השני זה תמונת עולם, והדבר הראשון זה ברית שלום, בריתי שלום.
נכון.
מה זה בריתי?
כן, מה זה בריתי שלום? אז חז"ל אמרו שרצו השבטים לגנותו. אמרו, מה זה צריך להיות? בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה יבוא ויהרוג נשיא שבט בישראל? לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לו בריתי שלום. שידעו שהוא עשה את זה, קודם כל שלא לא יזיקו לו, בעת שהוא עשה את זה מתוך מניע חיובי. כן? שלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן.
איפה נכנס שהוא חי לעולם? יש דעה כזאת.
יש דעה שפנחס חי לעולם, כי פנחס הוא אליהו, כן. כתוב, ברית כהונת עולם. כן, מה אתה?
בברית יש שני צדדים.
אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, בברית יש שני צדדים, וכאן הקדוש ברוך הוא רק נותן. מה פנחס נותן לקדוש ברוך הוא? זאת השאלה שאתה שואל. זאת התשובה שלך, אבל מה תהיה התשובה שלי? השאלה היא מה תהיה התשובה שלי. זאת השאלה. כלומר, בוודאי שאם חיים רצה לדעת מה אתם סוברים, הוא היה שואל אתכם, אבל הוא רוצה לדעת מה שאני סובר. אני אגיד לך רעיון יפה שאמר הרב יאיר אוריאל, כשהוא בא פעם לקריאת ספר הזוהר אצלי בבית לפני ברית מילה. כן, כיבד אותי בנוכחותו. ואז דיברנו על מושג הברית. הוא אמר שהוא בדק בכל התנ״ך, הוא שם לב דבר מעניין, שהמושג ברית, כשהוא בא מצד הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד חד צדדי. שאין דבר כזה שהאדם קורא ברית עם השם, אלא תמיד השם קורא ברית עם האדם. ולכן זה גם לא ניתן להפרה. כלומר, אם זה היה ברית דו צדדית, אז אם אחד מהצדדים מפר, אז הצד השני פטור. אבל כיוון שהברית היא חד כיוונית, לא שואלים את פנחס אם הוא מסכים או לא. מובן? טוב.
כתוב, הפר את בריתי.
כן, הפר את בריתי, ואף על פי כן הברית קיימת. זה בדיוק העניין. מי שמפר את הברית של הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן הברית קיימת. בספרו אבן שלמה, פרק י' סימן ד' כתב הגר"א, בזכות שמתרחקים מאותן העוסקים בלימוד פילוסופיה אלוהית, לימודית וטבעיות, יזכו לעתיד לאור השם. האם הכוונה כאן היא רק לפילוסופיה שמתעסקת באלוהות? תשובה, זה נכון שהגרא כתב את זה, כנראה, כי יש מחלוקת אם הגרא באמת כתב את זה או לא. את המשפט הזה, המשפט הזה, כן. אבל הכוונה, העוסקים בלימוד הפילוסופיה האלוהית, הכוונה לאומת התורה, ולא מתוך הגדלת התורה כמו הרמב״ם. ז'וז'ו חלסטרה שואל, כתובת ולקוראי אריסטו. נו. חשבתי שהיה קורא בתורה, זה היה קורא להגיע. האם הרב אומר שזה לעיין, או שאפילו לעבור ברפרוף על דברי אפיקורסים היוונים אסור? לרבנים מותר אחרי שהם למדו הרבה. השאלה אם גם השואל השני למד שנה קרא ושימש. טוב, ז'וז'ו, בוא נתייחס לדבריך היפים. הקורא להגיע שמה זה רק אחת העמדות בסוגיה. כן? בסוגיה במסכת ברכות, היה קורא בתורה, אז יש אחת העמדות, האוקימתות זה קורא להגיע כדי לתרץ קושיה. אבל אתה רואה שמה שגם לפי המן דאמר הזה, זה רק הגיע לקושיה שהגיע להסבר הזה. עכשיו, האם לעבור... לעבור על דברי אפיקורסים ברפרוף על דברי אפיקורסים היוונים, זה ודאי שזה אסור לקרוא דברי אפיקורסות, ודאי שאסור. כן, אסור לקרוא דברי אפיקורסות. אבל לרבנים מצווה, כי אי אפשר לרבנים לשבת בסנהדרין, כך כותב הרמב״ם, אם הם לא למדו את הבלי עבודה זרה. אז ודאי שאי אפשר לגדול באמת בתורה בלי ללמוד דברי אפיקורסים. וכך אני הסברתי את מה שהגמרא אומרת על אלישע אחר, שהיו ספרי מינים נושרים מכיסו. מחיקו, כן. אז מה זאת אומרת שהספרי מינים היו נושרים? ואצל שאר הרבנים, איפה היו ספרי מינים? הם היו בחיקם, רק לא נשרו. זאת אומרת שאצל אלישע, הספרי מינים היו קשים עליו, הוא לא יכול היה לשאת את זה יותר. זה נשר לו, הוא לא ידע להחזיק את זה. ולכן נפל בסוף לאן שנפל. מה שאין כן אצל חכמנו, היה להם ספרי מינים, כי צריך לדעת מה המינים אומרים. כן? אבל זה לא נשר מחיקם, אולי הם לא למדו הרבה, אולי זה לא היה כבד עליהם, היו עליהם הלב רחב, הוא הסתבך. כן? הוא לא יכול היה לעמוד בדבר הזה, הציץ ונהיה אחר. טוב, כן. כן, ודאי צריך תיקון מידות. כנראה שלא היה לו תיקון המידות, לכן הספרי מינים נשרו מכיסו, מחיקו.
כל הרבנים היום הפשוטים נכנסים בזה מפיץ, יכולים להיכנס בזה
הרבנים הפשוטים שנכנסים לזה, אם הם נכנסים לזה, כנראה שהם לא כל כך פשוטים. עכשיו חוץ זה הרבנים, הם צריכים לדעת הכל, בשביל מה הם רבנים?
יש רב ליורה...
אתה אומר, יש רב ליורה דעה, יש רב לאבן העזר... אבל זה לא בסדר. מעיקר הדין, אסור לתת סמיכה, לפי הרב קוק, בכתב יד, שפורסם בפרי הארץ, גיליון של תלמידי מרכז הרב פעם, שם מובן מכתב של הרב קוק, שהוא סובר שסמיכה לרבנות, אי אפשר לתת, אלא למי שיודע את כל התורה כולה. זה נכון שכשאתה נותן צמיחה זה רק ליורה יורה. אבל זה לא אומר שהוא לא יודע את כל התורה כולה, רק שנתנו לו רשות רק ליורה. ברור? ולכן הרב קוק היה ספק לגבי הצמיחה שהוא קיבל מבעל ארוך השולחן, כי הוא אמר, אני יודע בעצמי שאינני יודע את כל התורה כולה. לכן היה לו ספק אם הסמיכה שלו קשרה. לכן הוא לא רצה לתת סמיכה לרבנות לאחרים. בהתחלה. כן. טוב. לכן הרבנים, הם קיימים בשביל לענות על כל השאלות ששואלים אותם. אז אם אחד נגיד קרא זה ספר אפיקורסות, נגיד לא בסדר, הוא קרא. איזו שאלה לרב עכשיו, הרב צריך לדעת מה לענות. אם הרב עונה לא יודע... זו, השאלה האם מותר לרב לענות, אני לא יודע. כאן אני נכנס, אני עולה על מוקש. מדוע? כי לפעמים אני עושה את זה, וזה לכאורה לא בסדר. לפי ההלכה, רב לא יכול לענות, אני לא יודע, הוא יכול להגיד, אני אבדוק. והוא חייב למצוא תשובה. כלומר, לכן הוא יכול ללכת לרבנים אחרים וכו' וכו'. אבל הוא לא יכול להתחמק ולומר, אני לא יודע. כי אם הוא לא יודע, אז מה, מי יבדוק לו? כלומר, מי יענה בסוף לשאלות?
התשובה הזאת קשה.
למה היא קשה?
פעם שלחו אותי לרבנים, הרבנים אמרו לי, תשמע, הוא לך ליהו.
כן, זה שרבנים שלחו אותך לרב אחר, זה לא בסדר לכתחילה. אלא מה אפשר לעשות? שהדור ירוד. הדור ירוד, ולכן הרבנים מתהלכים עם, עם מספר טלפון של רב יותר גדול, ועל ידי זה יפתרו את כל הבעיה. אבל אתה חושב שזה תקין מבחינת ההלכה?
כן, לא. יש דברים שמסוימים שהרב מרדכי היום למשל שיהיה בריא, הוא מסתכל על הדברים...
סליחה. אם הרב היה לגמרי בסדר, היה צריך להגיד רק אני אשאל את הרב ההוא. זאת אומרת, הוא לא צריך לשלוח בלך ושוב את התלמיד שלו לכל מיני רבנים. הוא היה צריך להגיד, תשמע, אני באמת לא יודע, אני מתבייש נורא, אני צריך לשאול את פלוני. זה בסדר. אבל זה שהיום שולחים לכל מיני רבנים, במקום שהרב בעצמו יעשה את המאמץ, זה לפי ההלכה לא בסדר. עכשיו אני כאן, באמת בעמדה מאוד לא, בסדר, מאוד לא נעימה, כי לפעמים אני גם כן עושה את זה.
אבל מצד האמת, סליחה, הרב. מצד האמת, כדי לברר, נגיד שמישהו שואל את הרב שאלה, והרב... הוא רוצה ללכת לשאול במקום אותו תלמיד, כן? הוא צריך לברר את כל הצדדים.
נכון.
עכשיו, מה שהוא יצא באמת לראות את כל הצדדים? הוא לא יכול לענות, כנראה שהוא לא עומד על כל הצדדים. לכן הרבה יותר טבעי לשלוח את האדם, את אותו חולה במרכאות, לרופא שיבדוק את הכל, ולא לבוא ולומר
לך,
זה מה
שאתה... כלומר, מה שאתה אומר זה שיש נסיבות מקילות לדבר הזה. מה שאתה אומר. רגע. יש פה שתי שאלות. הרב, אם אפשר בבקשה כהערה, סוגריים הערה, חיצונית לשיעור, לאור העלאת התהיות של הנבוכים, להזכיר בקצרה את טענת הרב קוק בהקשר ללימוד חוכמת הגויים, ושעל בסיס רחב זה ניתן להבין את התורה בכללותה בפרספקטיבה רחבה ואיתנה. כן, בהחלט, אנחנו הנה מסרנו את הערתך המחכימה. חזקיה בן עזריה שואל, מה זה? אתה כתב את זה במילה אחת, אבל טוב. ספרי מינים. ספרי מינים, יש לזה הרבה הגדרות. אצל אלישע בן אבויה, כנראה שהכוונה לספרים של הכתות הגנוסטיות שהיו בימיו.
גנוסטיות?
זה אלה שייכים לתורת הגנוזה. כל טוב, עד כאן להיום, נגמר השיעור. אני לא יכול...